כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
ילד בן שש מול חיה עצומה חושפת שיניים ושמה פסנתר. אצבעותיו הזהירות נוגעות בפעם הראשונה בקלידים, עכשיו יעשה את צעדיו הראשונים לאט לאט אל תוך עולם המוזיקה. לפעמים כבר למין ההתחלה ניכר כישרון ייחודי והידיים הקטנות יחוללו את הקסם, והכתר הבלתי נראה שעל ראשו כמו יאמר נועד לגדולות. ובאמת כעבור שנים יכבוש את המפלצת הענקית המופלאה הזאת, המרימה כנף באוויר, ירקיד את אצבעותיו על המקלדת, והקהל הרב באולמות הקונצרטים ישאג בהתלהבות למשמע הפסנתרן הנפלא הזה. אלא שהדרך שעשה הילד ההוא בן השש עד שכבש את אוזני הקהל בכישרונו היא ארוכה ומייסרת, דרך של עמל, שעות ארוכות ורבות של עבודה מפרכת, שוב ושוב, שכן לא די בכישרון, במוזיקליות. כל פסנתרן, כל מוזיקאי מבצע, זקוק ליד מכוונת, מעצבת, מכילה ומובילה. למורה, למי שיעצב את חומר הגלם הצעיר הבוסרי כדי להפוך לאומן של ממש. להב שני, טל סמנון, אסף זוהר, אורית וולף, אמיר כץ, ארנון ארז, רשימה חלקית של פסנתרנים ומוזיקאים בולטים בארץ ובעולם, שחווים את הצלחתם למורה המיתולוגית שלהם לפסנתר, חנה שלגי. היום במאחורי הקלעים ניכנס עם חנה אל חדר האימונים, אל הרגעים הקשים והמפעימים, בדרך הארוכה והקשה של מוזיקאי מבצע. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום חנה.
שלום.
את יודעת, כשאומרים מורה לפסנתר, עולה אסוציאציה שהיא אולי דימוי שגוי או דעה קדומה של אישה נוקשה, חמורת סבר, קפדנית, ולפעמים אפילו עם סרגל שמכה מדי פעם על היד הקטנה שטועה בניגון התווים המדויקים. יש בך מן האפיון הזה?
לא, וכאן שאני חוויתי זאת על בשרי מהמורה שלי, רבקה בושטן ארבר, שהייתה אחת משלוש המורות המוליכות בארץ, והיא הייתה עם חינוך רוסי, קפדני מאוד. קודם כל הייתה מילה שגורה בפיה, מילה רוסית בולוון, שאני חושבת שזה מנובל, אני לא בטוחה בפירוש המילה, אבל בידה היה סרגל.
ונתנה לך מכות?
נתנה לי, תראי, מבחינה פסיכולוגית זה משפיע, שאני נמנעתי מן השגיאה הזאת מהר מאוד, בעוד שהיום אנחנו משתמשים בשפה הפסיכולוגית, והילד לא כל כך שם לב להערות שלנו. אבל קשה לומר שאני קשוחה, וזה תלוי גם באיזה גיל. ילד קטן שמתחיל, המלצתי היא בסביבות 7-8, מכיוון שלהתחיל את בית הספר יחד עם לימוד הפסנתר, זה ללמוד שתי שפות קשות ביחד, וזה מקשה עליו. ילד קטן זקוק לדבר שקוראים לו mothering, אימהות. הוא זקוק הרבה יותר לעידוד מאשר הערות. המילה לא לילד קטן מרתיעה אותו, וגם יוצרת בתוכו אנטי כלפי עצמו וכלפי המקצוע בכלל, ובוודאי כלפי המורה. לכן היחס שלי תלוי בגיל ובהתקדמות של התלמיד.
אז את לא היית מורה כזאת.
לא, אני בשלבים מאוחרים יותר, ובגיל צעיר יותר שלי, אני הייתי טיפוס מאוד צוער, ואז התפרצויות של צעקות היו לפעמים דבר שבשגרה, אבל לא לגבי ילדים קטנים ממש.
ולא עם סרגל.
לא, בוודאי שלא.
את יודעת, מניתי כאן רשימה מכובדת מאוד של פסנתרנים שהגיעו אלייך כילדים קטנים ממש. למעשה רוב הפסנתרנים המצליחים שצמחו כאן, חנה שלגי היא השורה הראשונה בקורות החיים שלהם. אז מה יש בדרך שלך שבמידה רבה מוביל את תלמידייך אל הפסגות האלו?
קודם כל, אני לא מטווה את הדרך מתחילה אל הפסגות. כי אני חושבת שכמעט לכל ילד יש את היכולת לנגן. אם הוא נמשך למוזיקה, ומוזיקה היא בעצם הבסיס של כל ילד קטן. בדור שלי, בדור הישן יותר, זאת הייתה חובה, כי היהודים, בעיקר שהגיעו ממזרח אירופה, ניגנו כולם, ובכל בית היה פסנתר. אבל הפסנתר הוא כלי שהוא מרוחק מן הגוף. הכינור קרוב לגוף, החליל קרוב לגוף, הצ'לו נוגע בגוף.
במגע ישיר.
במגע ישיר. הפסנתר מרוחק מן הגוף. מה שעושה אותו קצת מאיים.
כמו שאמרתי, מפלצת כזאת שחושפת שינה.
לגבי ילד קטן. בעיקר, אם אני עובדת איתו על פסנתר כנף, חלק מתלמידי המוכשרים מאוד, שמו את הידיים שלהם על המקלדת, עוד מגיל קטן ביותר. מהבולטים שבהם היה באמת להב, שבגיל 3, הוא הנחה את חגיגת חנוכה בגן הילדים, הוא ישב על יד הפסנתר, ניגן לילדים במקום המורה לריתמיקה, וכשבא אליי, אז הידיים שלו ידעו לנגן יוצא מן הכלל, אבל, ופה יש אבל גדול, לתלמידים המוכשרים מאוד, יש נתונים גבוהים, לימוד התווים, קצב, קצת מקשה עליהם, בעיקר כשהם קטנים, והם לא אוהבים את זה, לפעמים אפשר לעשות את זה בדרך של צבעים, אפשר לצבוע כל תו, אפשר לכתוב את זה על בריסטול גדול, וקודם כל, הסבלנות שלי. אני מאוד מאוד אוהבת ילדים ונוער, ואני מרגישה שיש לי כישרון של הוראה, כלומר, נתינה. זמן השיעורים שלי לא לחוץ ותחום, אני כמעט לא הסתכלתי על השעון, השיעור היה אורך יותר, כי הוא מלווה ביצירת קשר אישי בין התלמיד לביני. זה נקרא שאני צריכה להיכנס מעט לתוך התחום הפרטי שלו, האישי שלו. אני בשנה הראשונה, השנייה ולפעמים גם השלישית, עובדת על כל החומר בשיעור, ולעיתים רחוקות אני נותנת להם ללמוד בבית. כיצד לגשת לדף התווים בלי לנגן, מתופפת את הקצב בלי לנגן, וכך הדברים נעשים יותר קלים. מה שילדים פוחדים זה מקושי, ובעיקר המוכשרים, שהם חושבים שהם יכולים להתגבר על קטע תוך שמיעה, כשהם צריכים לקרוא אותו, זה מפחיד אותם. ואני מנסה להוריד את הפחד הראשוני מהקריאה, ואני זוכרת שאצליו זה היה בעיקר בעיה גדולה מאוד, הוא הגיע בלי ידיעת תווים בכלל, וניגן לי תמונות ילדות של שומן, עם כל הקונטרפונקט, עם כל הליווי, ועד ידעתי שלפניי עומד כישרון מיוחד.
אז רובנו רואים פסנתרנים מוכנים, אנחנו נהנים ומתפעלים מנגינתם, כי זאת באמת יכולת נדירה שניחנו במעטים. אם לתמצת את זה למשפט, מה נדרש בעצם מפסנתרן?
מפסנתרן נדרש להעביר את הרגש שלו ואת היחס שלו ליצירה דרך איבר קטן ביותר, והוא קצות האצבע. כל האנרגיות שנלוות בגוף על ידי תנועות מיותרות מונעות מן האנרגיה המוזיקלית להגיע לקצות האצבע. וזה אחת המשימות הגדולות ביותר. זה קשור בטכניקה.
את בעצם התחלת ללמד כשהיית בת 17?
כן.
אז את בעצם מורה לפסנתר כ-65 שנה, אז ניגנת בפסנתר, ומה? ילדה מוכשרת שמנגנת רוצה בוודאי להיות פסנתרנית, לא?
כן.
אז?
מאחר, והייתה לי אווירה מוזיקלית בבית, מתוך העובדה שאמי הייתה זמרת, ואבא שלי אהב מוזיקה בכל נפשו, וכל הזמן שמעתי מוזיקה קלאסית. ככה ש... המוזיקה הקלאסית הייתה בדמי ובנשמתי, ורציתי מאוד לנגן, אבל המצב הכלכלי בבית באותם ימים היה קשה, ואילץ רבים מאיתנו לעזור בבית.
אבל לא היו לך אספירציות להיות פסנתרנית?
פסנתרנית לא.
כי?
אני כנראה לא נכונותי בסבלנות להתרכז הרבה שעות בנגינה.
למרות שהיה לך, סיפרת לי, כבר בגיל 14 היה בבית פסנתר כנף.
היה בבית פסנתר כנף, נכון.
וזה לא היה מקובל, פסנתר כנף זה היה, כן. בכל זאת, את אומרת שהיו קשיים כלכליים, אבל אנשים חשבו שאתם...
שאבא שלי נעשה מיליונר כשהפסנתר הגיע. אבל אני אהבתי מאוד קריאה, אהבתי תרבות, ואהבתי מדעים, וזה היה צריך להתחלק בין הכל. אמא שלי הייתה די קפדנית באשר לשעות הנגינה. הייתה אפילו סוגרת לי את הדלת ולא נותנת לי ארוחת צהריים, למשל, עם מכסת השעות שהייתה, לפחות היא דרשה ממני 3 שעות עבודה. אבל כן, אנחנו יודעים היום, לפי הסינים, שילדים בגיל 13-14 כבר צריכים לנגן 6 שעות, מכיוון שחלק מהתוצאה הסופית זה שינון.
בעצם המורה שלך למתודיקה אמר לך...
המורה שלי למתודיקה, שהיה אליהו רוד יעקב, אמר לי שנכונותי בכישרון הוראה בולט.
שנועדת לזה.
כן.
למה הוא התכוון?
הוא התכוון שהוא שמע את תלמידיי לנגן. אני הייתי בשלב מוקדם מאוד. כן. הוא גם ראה את היחד של ההתלהבות שלהם בנגינה. הצלחתי להכניס בהם את הלהט.
אז כשמגיע ילד קטן, איך את מאבחנת את היכולת? מה זה בכלל כישרון של ממש?
דבר ראשון זה קצב. בצורה של הליכה בקצב, תפיחות יד, במקרה של בעיית קצב אקוטית, זה איננו ניתן לתיקון, ואני בהחלט אומרת להורים, אפשר לאלף את הילד ביצירה מסוימת לנגן בקצב, אבל לעולם הוא לא יגיע לרמת נגינה גבוהה. אחר כך אני עוברת לשמיעה על ידי זה שאם הוא מוכן לשיר לי איזה שיר, או שאני מנגנת על הפסנתר ושיחזור אחריי.
אבל אני רוצה להבין, את זה את בוחנת כל תלמיד שמגיע.
כל תלמיד.
איך את מבדילה בין מישהו שהוא, את ישר רואה שהוא מאוד מוכשר ונועד לגדולות לבין...
תראי, נועד לגדולות, בואי נוריד את זה.
נוריד את זה.
כן. נוריד את זה לגמרי. אני לא חושבת שכדאי לדחוק את הקץ בהתחלה. אני אף פעם לא חושבת אפילו מה יקרה בעוד שנה.
אבל את כן מזהה שיש כאן...
אני מזהה כישרונות.
אבל זה, אני רוצה להבין מה את מזהה שם.
שהקץ הוא מצוין. הוא מצוין. אני נותנת צלילים על הפסנתר, והם מזהים את הצליל במרחקים של גובה, ואני משוחחת איתם. רמת הקומוניקציה לפעמים קשה אצל ילדים קטנים, הם מתביישים, חשדנים, אבל אני מצליחה ליצור איזושהי קומוניקציה ולהגיע למסקנה שרמת האינטליגנציה היא גבוהה מאוד.
אבל את רואה את זה מיד, או שזה
אני
יכול...
אני רואה את זה מיד.
זה יכול אולי להתגלות עם הזמן, יכול להתפתח.
יכול להתפתח אצל ילדים, לא להתפתח, אבל להתגלות. היה לי תלמיד... שאני הייתי צריכה לדבר במקומו. הוא לא ענה לי 2 שנים. אני שאלתי וגם עניתי. ואחר כך הייתה חגיגת חנוכה, ילד היה עדיין קטן, ושאלתי, מי מכם מוכן לנגן שיר של חנוכה על הפסנתר? הוא קם באותה ביישנות שהייתה אופיינית לו, ניגש לכלי וניגן שירי חנוכה. ועד התברר לי שהשמיים הם הגבול.
אז אחד הילדים מהזן הזה הוא באמת להב שני, פסנתרן, כן. מנצח, עומד להיות מנהלה האומנותי של התזמורת הפילרמונית הישראלית.
כן.
הוא בעצם פרויקט חייך, אפשר לומר.
תראי, הוא פרויקט לא, כי אני את התשומת לב הגדולה נתתי לכמה וכמה תלמידים. כשקיבלתי את המלגה, ללימודים בחול, מטעם קרן התרבות ישראל-אמריקה, אני הייתי משהו כמו 40 ו, וההורים של פרופסור אסף זוהר ביקשו ממני לקחת את הילד איתי. זאת אומרת, שפרויקטים גדולים נעשו על ידי אצל כמה וכמה תלמידים שהיו באים לשעות ארוכות ולהרבה ימים של נגינה.
אבל הוא הגיע אלייך... בן 6?
הוא הגיע בן 6.
בן 6, והוא הדהים אותך מיד.
הדהים אותי מיד, כי הוא ניגן יצירות מתוך שמיעה בלי ידיעת אב אחד. וזה לא סתם יצירות, זה תמונות ילדות של שומן, זאת יצירה קונטרפונקטית ממדרגה ראשונה. והוא גם אמר, קול של ילד קטן, אני לא צריך תבים.
כלומר, את התחלת לומר שדווקא עם הגאונים האלו, כן. ואיתו במיוחד, זה היה קשה. יותר מסובך.
בוודאי.
כי למה?
אם הוא אומר שהוא לא רוצה תבים, זה מעיד על כך שיש לו פחד מפני קושי. תבים זה צריך ללמוד. הוא רוצה לעשות דברים שלא צריך ללמוד. לנגן בשבילו זה לא ללמוד. הוא מתיישב על יד הפסנתר ומוציא מה שהאוזניים שומעות. כל קושי היווה בפניו אתגר מלווה, לא בפחד. הילד הזה לא פחד משום דבר. אבל הוא היה עצלן, במרכאות כפולות.
אז בואי, את יודעת, לפני כשנה ראיינתי את להב, כן. כאן בתוכנית הזאת, והוא התייחס לעניין הזה באופן כן מאוד וישיר, וכמובן דיבר עלייך. בואי נשמע. מורתך המיתולוגית לפסנתר שנים רבות, חנה שלגי, סיפרה בריאיון שהיית קר רוח, ומאחר שידעת יצירות...
עצלן, לא קר רוח, עצלן.
אני לא העזתי.
המילה היא עצלן. אין לי בעיה לומר את זה.
לא התאמנת כל כך הרבה שעות.
בוודאי שלא. בתור ילד, שרק מעניין אותך לשחק עם חברים אחרים וליהנות וכל מה שמעניין ילדים לעשות. אימון ומשהו שהוא כזה דורש איזושהי דיסציפלינה, זה לא משהו שהוא בראש מעין, לפחות לא אצלי, זה לא הדבר הראשון שהעסיק אותי. מאז שאני זוכר זה, מגיל אפס אהבתי לנגן. לא היה שום שלב בחיים שפתאום לא אהבתי לנגן, פתאום לא אהבתי מוזיקה, שהיה לי משבר ולא רציתי לנגן, לא רציתי לשמוע מוזיקה. זה לא קיים ולא יכול לקרות בכלל דבר כזה.
אז מה זה העצלנות שאתה מדבר?
העצלנות היא של כל העבודה במוזיקה, זאת אומרת, לשמור על כושר וללמוד את היצירות יותר לעומק ולשפשף כל פסאז' שלא יהיו טעויות ושהכל יהיה... לא, זה לא עניין אותי.
זה חנה.
זה בדיוק. ופה מגיעה נקודה חשובה, היה לי מזל גדול מאוד, שאת המורה שלי זה כן עניין, את חנה שלגי. והיא באמת מתוך מוטיבציה פנימית שלה, וחזון שלה, ואמונה שלה בי ובכישרון שלי, ראתה לאן זה הולך, וראתה שבכוחות עצמי זה לא יתקדם לשום מקום. ולקחה את זה על עצמה פשוט. ואני הייתי לעתים מגיע אליה כל יום הביתה, לשיעור פסנתר סטנדרטי הייתי אומר הוא שעה בערך, שעה וחצי אפילו. אצל חנה זה היה שעתיים וחצי, שלוש, שזה כבר זמן שהוא זמן די אופטימלי לאימון בבית. במיוחד כשהוא נעשה עם מומחה כמוה, שמקפיד שכל דקה באימון היא תהיה דקה משמעותית. ובאמת אני חייב להודות לה, כי השנים האלה שלהיות אצלה יום-יום, הביאו אותי לרמה פסנתרנית שכל מה שאני יודע על נגינת פסנתר זה בזכות זה.
מה את אומרת?
שמעתי את דבריו שלו, וזה העביר בי צמרמורת של שמחה, מפני שהילד לי נראה בשעתו גאון, כי ראיתי שיש דברים מסוימים כמו נגינת צימפוניה של ברוקנר בעל פה, בלי תווים, עם כל התפקידים, שהוא ניגן לי את זה על פסנתר, וכמו זיכרון פנומנלי. הראו לי שלא שאני רוצה, אלא אני חייבת לתת לו את מה שהוא לא יכול לתת לעצמו. אפשר לומר שהוא היה לייט בלומר. כלומר, אני לא הבאתי אותו אל הביתה והושבתי אותו על הפסנתר והלכתי לבשל, אלא ישבתי איתו...
למרות שבישלת לו, נכון?
כן, 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 כן. הוא היה ילד, הוא היה רב תן רציני מאוד ואהב הרבה לאכול. שניצלים ופסטה ובסוף קיבלתי מזכרת בצורת שניצל ומילים חמות לידה מסביב. ואז הוא היה הולך לישון, וכדי להעיר אותו, זה לקח בערך שעה עד השיעור. כלומר, אני הייתי צריכה לפנות הרבה מזמני כדי ללמד אותו. בעלי, שהיה עזר כנגדי בצורה פנומנלית, לפעמים שאל אותי, האם אני יודעת שאני נותנת ממש שעות מחיי, כלומר, במקום ללכת להצגה, במקום לקרוא ספר, במקום ליהנות מן החיים, אני יושבת איתו. אמרתי לו, לא, אני לא רואה את זה ככה. אני עובדת על פי המצפון הפדגוגי שלי.
אתם עבדתם יום-יום, הוא היה אצלך כמעט, נכון?
בשנים מאוחרות, כמעט יום-יום. כי תראי, כשהיה צריך להכין אותו להופעות, הזיכרון שלו היה פנומנלי, כלומר, הוא זכר את כל התווים, אבל... הוא לא קרא בין השורות, הוא קרא את התווים.
כי הוא היה עצלן.
הוא היה עצלן, לימדתי אותו לתת כבוד מאוד גדול לטקסט. את כל תלמידיי לימדתי...
לטקסט המוזיקלי.
לטקסט המוזיקלי, לתת את הכבוד המרבי. מפני שאנחנו לא יכולים להלביש את החוויות המוזיקליות שלנו על דברים שהקומפוזיטור לא כתב אותם. כשקראתי את חיי בטהובן, כשהוא כבר לא שמע, הוא נתן לצ'רני לנגן יצירה שלו, וצ'רני עשה כמה תיקונים במרכאות כפולות, ובטהובן, שהיה זעפן, לעיני כל הקהל צעק עליו וצרח עליו. ואמר לו, שאתה תכתוב יצירה, תעשה מה שאתה רוצה. ביצירות שלו תעשה מה שאני רוצה. אני לא כתבתי את היצירות, אבל בשבילי הטקסט זה קודש קודשים. כי כדי לתת אינטרפטציה, צריך קודם כל להבין את הטקסט.
כן. היו ריבים ביניכם?
היו קצת גם ריבים בינינו.
פיצוצים?
בין כל התלמידים. לא סכסוכים, אבל...
הוא רצה להפסיק פעם? לא, הוא לא רצה להפסיק,
לא, אף פעם לא. אבל... שאני לא אבלבל לו יותר מדי את המוח. למשל, אם היינו צריכים לעבוד על פסאג' או על טקסט של באך שדורש באמת באמת דייקנות, כי אני חושבת שאחד מסודות ההצלחה של להגיע גבוה מאוד זה שינון. הכישרון איננו תחליף לשינון. אנחנו יודעים את זה בספורט, בריקוד ובכל דבר אחר. ואם הוא לא נעשה על ידי התלמיד במקרה הזה, אבל זה לא רק אצליו. אני יכולה להזכיר את טל סמנון, שברגע מסוים בחייו, בהתבגרותו, איבד את הביטחון העצמי שלו, ביכולת. ואני ראיתי שהדברים נעשים מסובכים, ואז הצעתי לו... ללכת לתחרות הישראל של האומן הצעיר, ואמרתי לו ככה, אנחנו נמצאים לפני החופש הגדול, אתה ואני מקדישים אחד לשני את החופש, כלומר משמונה בבוקר עד שש בערב, כל יום אתה אצלי בביתי. מנגן, הוא עבר את המבחן במקום שלישי, לאחר חודשיים של עבודה, והוא קיבל מחדש את הביטחון ביכולת.
כן, אמרנו שכישרון זה דבר מאוד חשוב, אבל זה בהחלט לא מספיק. וכדי להבין איך את עובדת עם התלמידים, בעצם את גיבשת שיטה אחרי השתלמות שעשית בארצות הברית, שם למדת אצל כמה פסנתרנים ומורים גדולים, וחזרת עם ידע רב, ואז את עושה בעצם סינתזה של שני הדברים. את מתרכזת בהיבט הפסיכולוגי, אבל בעיקר בטכניקה ובעצם בעבודה על הגוף. שרירים, גידים, מפרקים, ממש מחלקה אורתופדית.
כדי לנגן ולהוציא צליל נאות מן הפסנתר, מה זה נקרא צליל נאות? כל תקופה במוזיקה דורשת את המגע ואת הצליל שלה. איננו יכולים לנגן בך באותה ארטיקולציה כמו שופן, אותו דבר בבטהובן. עכשיו, כדי להגיע לאותה רמה של הבאת האנרגיה והחוויה המוזיקלית אל האצבע, צריך הגוף כולו להשתתף. דבר ראשון, זאת ישיבה נכונה.
שזה שני, אומר מה? זה אומר לא, לשבת זקוף? זה לא, אומר לא, לשבת
לא, לא, לא. עמוד השדרה שלנו לא בנוי זקוף. הוא בנוי בכימור מסוים. כלומר, הישיבה צריכה להיות ישיבה טבעית, שהישבן יושב במצב יציב בשליש מהכיסא, ומצב כף היד כלפי הכלי צריך להיות קצת אלכסוני. אבל זה גם קשה לתאר את זה בתיאוריה.
איזה פסנתרנים בעינייך יש להם ישיבה טובה?
ברובינשטיין.
אבל הוא ישב זקוף.
לא, זה לא זקוף. זה זקוף ופונה כלפי חוט, כשהשרעפת בולטת החוצה. זה היה ככה מין מצב הלכסוני. הורביץ, קלאודיה ראו, שלא לדבר על הפסנתרנית המצוינת, יוג'י וואנג, שהיא עם איברים דקים, אבל עם ידע עצום בטכניקה, בעוצמה. תראו, מה שהפסנתר הוא כלי שדורש משקל. אנחנו צריכים לדעת שמשקל הוא תוצאה של עבודת שרירים. יש לנו שכמות. בשכמות יש מפרקים, שהם המפרקים שמתחילים את מפרקי היד, הזרוע שלנו, שאני קוראת לה ומקבילה אותה למנופים.
אז יש פה כמה מנופים, יש את המנופים הגדולים שזה הכתפיים,
לא,
נכון?
לא, יש פה, מנוף זה כל היד. אנחנו מחלקים רק את היד לשלושה מפרקים, שהם מפרק הכתף, המרפק ופרק כף היד, שאומרים שאנחנו עובדים עם טכניקה שכבר מתחילה אצל בח, בח עובד על רוטציה, שזה מעבר של היד לכל הכיוונים, בעיקר מהאגודה לחמישית. הוא עובד על זה בכל היצירות שלו, וחייבים לנגן בח גם בגלל הטכניקה, אבל לא רק. טכניקה בעצם זאת מילה שפירושה ביוונית הדרך לקבלת אומנות.
כלומר, זה לא רק שהאצבעות מנגנות, אלא
האצבעות צריכות לקבל חופש. ברגע שאחד המפרקים, ובעיקר פה מדובר על מפרק הכתף, על השכמות, נעול, באופן אוטומטי נעולים השרירים של חלקי היד האחרים, ונעולים גם המפרקים. ואז אנחנו לא יכולים לקבל חופש באצבעות, לבצע את הצליל שאנחנו צריכים, זה כולל גם מהירויות.
מה שקורה לאצבעות מגיע מהכתפיים, וזה מצריך גמישות, וזה מצריך שיווי משקל בין היד למקלדת, נכון?
ואנחנו צריכים עם הזמן להכיר כל שריר בגוף שלנו. עד קצות הרגליים. כי גם הרגליים צריכות להיות ליד הדפשות, ואני רואה לפעמים תופעות שאנחנו מקפצים את השוקיים, ואז זה גם מפריע לנגינה. ולדבוני הרב, אני פוגשת תלמידים מוכשרים שמקבלים כאבים חזקים באזורים, בעיקר של הגב, כי המתח בכתפיים משליך לכל הגב, ואז קשה להם לנגן.
ואגב, אצבעות,
כן.
המיתוס הזה של אצבעות של פסנתרן, אצבעות ארוכות ודקיקות, זה נכון? זה
לא.
באמת רצוי?
לא.
לא, נכון? תראי, כי למשל ברנבוים או למצויב הרוסי, יש אצבעות שמנמנות ויד גדולה, וזה לא נכון. מפריע להם לרוץ על הפסנתר.
נכון. אצבעות לא חייבות להיות ארוכות במיוחד. צריכה להיות יד חכמה. וזה נוגע לאינטליגנציה. בכלל, כל ההבנה של הטכניקה נוגעת לאינטליגנציה.
בסופו של דבר.
בסופו של דבר.
כן. זה לא רק עבודה על הידיים או הזרועות,
לא.
או הגב, זה גם הבעות הפנים למשל. אנחנו רואים לא אחת פסנתרנים שמעוותים את פניהם כביכול להביע איזו הזדהות או רגש, או להעצים את המוזיקה במבט מיוסר, או כל מיני ההוויות לא רצוניות שאת מנסה לסלק, נכון?
לא, אני אגיד לך, אני לא מנסה לסלק תגובה של הגוף. ישנן תגובות לכל פסנתרן במצבים רגשיים מסוימים. זאת אומרת, אנחנו רואים קיבוץ הגבות, לפעמים פתיחת הפה, לפעמים תנועת ראש, ולפעמים אפילו תנועת גוף. אני לא מנסה לסלק את זה. תראי, יש לפעמים הבעות שהן מכניות, שהילד נראה כל הזמן, גם כשהוא מיוסר, וגם כשהוא שמח, וגם כשהוא רוקד, באותו מצב פיזי של הבעות פנים.
כן, שהוא נושך את השפתיים או משהו כזה.
שהוא נושך את השפתיים.
ואז את מתחילה לגעת לו בסנטר לשחרר לו את זה.
לא רק זה, אלא שהם אוספים את הרוק בפה, והם מצמידים את הלשון לחך, ואז הם פוגעים בנשימה חופשית. קיבלתי תלמידים שהגיעו לאסמה. מכיוון שנוצרה חסימה ב...
מרוב לחץ.
מרוב לחץ.
כן, בכלל, עתירה לכל התנועות שעלולות לחבל ממש בנגינה.
נכון.
ההדיוטות שבינינו חושבים רק על הבעה רגשית, אבל אין בעצם הבעה רגשית בלי מוטוריזציה.
מוטוריזציה היא חלק בלתי נפרד מהכישרון. מה שאני לא יכולה לבדוק בשלב הראשון. מהבחינה של מוטוריזציה, יש דבר שקוראים לו קואורדינציה, התאום בין הידיים. ברגע שיש בעיית קואורדינציה אקוטית, היד לא תוכל להיות אחת עם השנייה, בעיקר אם יש לנו מקצבים אסימטריים, וגם בפסנתר, כל יד עושה תנועה אחרת, וילדים שיש להם בעיות אקוטיות בקואורדינציה, לא יכולים להגיע לרמות גבוהות.
זאת אומרת שזה לא רק זריזות, אלא יש פה המון המון גורמים.
המון גורמים.
שליטה והכרה ומודעות של הגוף, כי אחרת נגנים יכולים ממש להזיק לעצמם.
נכון.
נכון.
ואנחנו ראינו את זה, ויש לנו דוגמאות רבות.
כמו מה, למשל?
כמו ליאון פליישר, אחד המוזיקאים הגדולים של הדור. נאמר לו שהוא זקוק לתיקון טכניקה רציני, והוא לא רצה לשמוע, וכעבור זמן מסוים נשתתקה לו יד ימין, והוא איבד את יכולת הנגינה.
עד כדי כך.
עד כדי כך. והקריירה שהייתה עשויה להיות אולי אחד הנגנים הגדולים, מפני שיש לו תקליטים מאותה תקופה, שהביצועים שלהם הם פשוט מפליאים.
ובגיל מבוגר, זה יכול להגיע אפילו לניתוחים, נכון?
כן, נותחו. פליישר ניתח, הוא חזר לנגן, אבל זה לא זה, כי מנתחים פה ניתוחים.
זאת אומרת, אנשים שצריכים להסתובב עם אורתופדים צמודים.
כן, אני חושבת שאנחנו נותנים פרנסה טובה לאורתופדים.
כן,
זה אחד מהם.
כן, גם לנג-לנג נדמה לי.
לנג-לנג זה, אני לא יודעת בדיוק מה התופעה, אבל אני יודעת שהייתה הפסקה של בעיית גידים.
כלומר, יש דלקות בגידים, בוורידים.
באגודלים. צריך למשל לשים לב באמת לפעולת האגודל, שאנחנו קוראים לו באנגלית טראבל מייקר, עושה הצהרות הגדול. גם בטהובן אמר שזאת האצבע שהכי צריך לשים לב אליה. ואכן, ברפרטואר של באך, מן ההתחלה, מאנה מגדלנה באך, בפרילודים ופוגות שלו, ובכל היצירות שלו, אנחנו רואים תשומת לב פדגוגית מתודית לפעולת האגודל. חייבים לנגן באך והרבה.
יש דרך למנוע את זה?
כן.
מתי זה קורה?
מההתחלה, בתרגילים הראשונים.
זה מה שאת עובדת עליו.
על זה אני מקפידה מאוד מאוד. על פעולתו
של הגוף.
של הגוף.
עכשיו, הרי לא לכולנו אותו מבנה גוף, אותם
נכון,
נתונים, אז
נכון.
את מתאימה לכל תלמיד, נניח לפי הגובה, לפי מבנה הגוף שלו, לפי מבנה הזרוע שלו.
לפי הכישרון.
את מה שמתאים לו?
חנוך לנער על פי דרכו. דרכו משמע, יכולת הקיבול שלו, הרצון שלו להשקיע, הנטייה שלו מבחינה אנושית, יש ילדים שאוהבים מוזיקה ריגושית יותר, מוזיקה סנטימנטלית, אבל אז אני באמת מפה לשם מכניסה להם משהו דרמטי כדי לפתח גם את הצד השני. פעם ניגנו סולמות והרבה טיודים, ואחר כך מורים רבים הפסיקו את לימוד הסולמות. אני גורסת סולמות כל השנים.
יש גם כמובן הבדלים פיזיים, כן, מהותיים, כן. בין בנים לבנות.
תראי, יש הבדל במבנה הגוף. הבנות, הכתפיים שלהם צרות יותר, הזרועות יותר קצרות. אני עכשיו באמת עובדת עם ילדה שהפתיחה בין האצבעות לא הייתה כל כך גמישה, ונתתי לה יצירה קלה של ליסט, וזה היה עם אוקטבות, היה לה קשה בהתחלה, אבל לימדתי אותה לא למתוח, וששמעו אותה, אז אמרו לי שהיא לא תוכל לנגן אוקטבות וטכניקה גדולה, וברוך השם, היא מנגנת בקלות רבה היום בגיל 14, איטיודים של שופן, קונצרט של מדלסון בסול מינור.
את מדברת על זה שיש אולי איזה חולשה בזרועות לבנות לעומת בנים, מצד שני, לבנות יש חזה, נכון? יש שדיים שזה משקל, דיברת על משקל מול הפסנתר.
מאוד.
אז זה מחפה על ה...
מאוד, מאוד מחפה.
זאת אומרת, מי שיש לה ציצי גדול, אז...
אני חושבת.
זה לטובה.
מבחינה, אני יכולה... יש לי דוגמה אישית.
סיפרת לי שיש הבדלים גם במצב הרגשי, הנפשי, ההורמונלי, שגם הוא מתנקז בסופו של דבר לביטוי המוזיקלי.
בוודאי. מוזיקה זה חיים. ילד בן 10 לא חווה חיים. מה שצריך זה לפתח את הדמיון. אני מספרת לילדים הרבה סיפורים על דברים מופשטים, אבל הרגש מתפתח עם הליבידו. אצל בנות מתפתח הרגש מוקדם יותר, אצל בנים הרבה יותר מאוחר, ולכן אנחנו פוגשים בנים מופנמים בגילאי 16 ו-17, לא צריך לתת מתוך הנחה שזהו סוף פסוק, מכיוון שפתאום הכל נפתח וראינו את זה בדבריו של להב, כשהוא התחיל להרגיש את האחריות כלפי עצמו, אז הוא התחיל להוציא את הכוחות שתמונים בתוכו.
כן, ועם ביטוי מוזיקלי ורגש, היצירות שנכתבו לפסנתר, הזכרת את זה, הן בעלות מנעד עצום, גם תקופות, גם מלחינים, גם סוגים שונים של יצירות, בין אם קונצ'רטי או סונטות, הרכבים קאמרים, אז יש דרכי עבודה שונות על יצירה של באך לעומת שופן, קונצ'רטו של צ'ייקובסקי או פרוקופייב לעומת סונטה של בטהובן, קונצ'רטו של מוצרט או יצירות של שומן.
בוודאי, קודם כל, דרישות טכניות פיזיות. ככל שהחומר קשה יותר, נדרש כוח, כוח של שרירים. אז אנחנו לא יכולים לדרוש מילד רזה מאוד בין 10-11 את אותו דרישה שאנחנו דורשים כבר בין 16. א', ב', לכל תקופה יש צורת ארטיקולציה שלה, ויש את הצליל שלה, הצליל של שופן עגול ועדין יותר, יותר מופנם, הוא יותר אינטרוברטי מאשר הצליל של ליסט, לדוגמה, שהוא אקסטרוברטי. או האימפרסיוניזם, שהיה מקביל לתקופת הציור האימפרסיוניסטי, שהם השתמשו בצבעי פסטל, ואז הפסנתר חיוור יותר, ואנחנו לא נדרשים לעומק הצליל כמו שנדרשים. כלומר, כל זה... זה מגעים.
זה מגעים. זה איך האצבע פוגשת את הקליל.
נכון,
נכון.
נכון.
הנשיקה הזאת, איך היא נעשית? אם זה ברוך, אם זה בכוח.
תראי,
זה הכל...
אני גורסת צליל עמוק יותר בשנתיים הראשונות. עמוק במיוחד. כדי שהם ירגישו את התחתית של, של הקרש. זה כלי פיזי.
כן.
אנחנו צריכים לקבל אצבעות חזקות.
אם אנחנו מדברים על הרגש ועל העומק,
כן.
זה מביא אותנו אל הצד הפסיכולוגי. את לא מורה שגרתית גם בהיבט הזה, נכון?
נכון.
את אישה חמה, סוערת, לטוב ולרע. את סיפרת קודם על להב שנהג לאכול ולישון אצלך ימים שלמים. גם הפסנתרנית אורית וולף שלמדה אצלך סיפרה בראיונות על שהייה שכללה ארוחות ולינה. פנסיון מלא זה היה שם אצל משפחת שלגי. ואני יודעת שתלמידים צעירים שהיו מגיעים אלייך לנס ציונה ברכבת, את ובעלך שלמה, נהגתם לאסוף אותם מן התחנה וגם להחזיר אותם בסוף השיעור. אבל אני שואלת אם כשמגיעים הילדים האלה נדרשת הרבה רגישות, נער, נערה, צעירים, רגישים, שבירים, יש לו אחת בעיות של ביטחון עצמי, צריך להיזהר עם זה. ולפעמים את אומרת לתלמיד, היום אנחנו לא ננגן, ואת פשוט מדברת איתו.
זה קורה, כן, זה גם קורה. אנחנו היינו מקדישים חלק מן השיעור לשיחה על עניינים אישיים, אפילו מאוד מאוד אישיים, שנשארו אצלי והלכו איתי אל קברי.
גילו לך כל
מיני. גילו לי דברים שהבית לא ידע, וצמחו עליי כאשת ברית שלהם, שאני אוכל להציע להם מניסיוני. בכך גם נוצר יחס עמוק יותר של לבטוח במורה, וגם חשק להמשיך את השיעור. כי אני כאילו פורקת מהם איזה
מסע,
כן,
כבד.
מסע כבד.
ובאמת הזכרת קודם את אחד מתלמידייך שהוא פסנתרן מצליח ומאוד מוכשר היום, שסבל לא מעט מחרדות ומחוסר ביטחון בחישונו. אז איך את בונה אותו? מה את עושה כדי לחזק אותו?
פחד במה זה תופעה מאוד נפוצה. יכולים לנגן עד 4 שיעור, אבל במה מתגלה פחד. אז אני עושה קונצרטים בבית, ואצל כולם יש פה ושם שגיאות, ואז הם רואים שהם לא יחידים בשטח. אני לא מציינת תמיד את החרדות, או לא קוראת להם בשמן. כי ילד יכול על ידי זה שאני עומדת על תכונותיו, שהתכונות יתחזקו, או שהוא יתעסק עם זה יותר מדי.
את ממש מדברת פה על פסיכולוגיה? כן, אני... ממש צריכה להיות פסיכולוגית.
בשעתו למדנו באקדמיה פסיכולוגיה, מה שלא עושים היום. אני חושבת שפסיכולוגיה זה אחד הדברים החשובים ביותר במקצוע שלנו, שזה מקצוע של רגש, לא נגינה אקדמית, אלא נגינה חווייתית, שצריכה להעביר מלב ולב. ואז הפסיכולוגיה נכנסת פה.
את העדת על עצמך שאת אישה סוערת, זה אומר שהחום שלך לפעמים מקבל גם צורות אחרות, נכון? נכון? היו פעמים שהיית קשה, היו צעקות, היו העלבות,
כן,
נכון?
כן, עד כדי כך שבעלי שלמה, אמנם החדר שלי אקוסטי, אבל ששלמה היה יושב למטה, והיה עולה למעלה ושואל, כולם חיים?
עד כדי כך? כן. מה, ממש צרקת עליה?
כן, תראי, את כאימא, לא מגיעה אל איזה סף של, את לא יכולה לשלוט על עצמך? תשמעי, אם ילד מחליט שהוא רוצה ללכת לקרן שרת, ואני מקבלת שיעורים שהם בכלל לא מתקדמים משיעור לשיעור, אני הרי עשויה להגיד לו, אתה לא תלך, עד לפני שאני אומרת לו, אתה לא תלך למבחן, מה שעושים מורים רבים, אני מפעילה את התוקפנות.
כן, זה לא יכול לשתק או להבהיל?
זה יכול, אבל אני באותו רגע מאבדת קצת את האיזון.
אני יודעת שאחת מתלמידותייך אפילו קיבלה את הדברים שלך מאוד קשה וברצינות יתרה.
כן, ילדה קטנה וחמודה, ואמרתי לה שהשיעורים הם קצרים, והייתי רוצה שתשתדל ללכת לשירותים לפני השיעור ואחרי השיעור, גם מים לא לשתות, ופתאום באמצע השיעור ראיתי איך מתחת לכיסא נוזל
יש שלולית.
נשנה שלולית.
כן.
אז זה יכול לבוא מתוך פחד. דווקא בגלל העזרה שלי.
כלומר, גם את קיבלת כאן שיעור.
אני קיבלתי שיעור, אבל אני אגיד לך, היו הרבה מאוד תגובות של ילדים. ילדים שרוטפים בעצמם שלמות. והם כועסים על עצמם. ואז הם תורקים את הפסנתר.
כן, יש התקפי זעם כאלה?
התקפי זעם.
אבל את אמרת לי קודם, את כאימא, לא צועקת על הילדים שלך, נדמה לי שאם תלמידך משכבר, הפסנתרן, המורה, המרצה, פרופסור אסף זוהר,
כן.
היו ממש יחסי אם בן,
כן,
נכון?
כן, נכון. קרן שרת מצאה לנכון, לשלוח אותי להשתלמות לארצות הברית, הצלחתי להיכנס למורים הטובים ביותר לשיעורים. עזבתי את הבית, ובעלי קיבל על עצמו את עול השגחת הבית ועל הבנות, ולקחתי איתי את אסף, שהיה בן 16, שהיה אז בכיר תלמידיי, ורובינשטיין אמר עליו שהוא מכונן, גרנו ביחד מספר חודשים בדירה, אבל גם הוא הפיק תועלת.
זה חריג, לא?
זה חריג, אני חושבת שעשיתי דבר שדרש ממני אחריות עצומה.
כלומר, היית ממש אמא שלו.
כן, בעיר גדולה, זה ניו יורק, כן. והייתי חוזרת אחרי יום לימודים, קניתי מצרכים ובישלתי שיהיה לו אוכל כל יום, והשגחתי עליו, אבל הוא קיבל שיעורים אצל קלוט פרנק, והוא ראה, הוא קיבל פרופורציות בעיקר. מה זה טוב?
נשארתם בקשר כזה עד היום,
שאת
מין אימא שלו, נכון?
אני אשת סודו, בואי נאמר.
אתם מדברים כמה פעמים בשבוע?
מדברים, כן. אני מאוד מאוד אוהבת אותו, אני מעריכה אותו כמוזיקאי, מאוד מאוד. הוא משמש היום בתפקיד של ניהול המחזקה לפסנתר באקדמיה תל אביב, הוא וארז ארנון.
שגם הוא היה תלמיד שלך.
שגם הוא היה תלמיד.
מה אמרו על זה בנותייך? שאימא שלהם היא גם אימא של המון ילדים אחרים, ואולי מקדישה להם יותר?
היו גם כלפיי טענות מצד בנותיי. אבל אני לא הרגשתי שום נקיפת מצפון.
לא?
לא, מכיוון שאף פעם לא יצאתי את ביתי בלי לתת להם ארוחת צהריים ולשמוע את חוויות היום.
אבל בכל זאת הם קצת קינאו,
כן,
נכון?
כן, בוודאי. הם קינאו, רק היום אני חושבת הם מבינות את המצב. כשהן עצמן עסוקות בעבודה.
וגם את מבינה את המצב?
אני הבנתי אותו אז. יותר
ובכל
נכון,
זאת?
יותר נכון, הבנתי, אבל לא נכנסתי לעומק הרגשי שלו, כי אני אגיד לך, ניסיתי מאוד מאוד צעירה, וזה לא כמו היום שבנות עושות קריירה ולומדות עד גיל 30 ויולדות בגיל 40. אני ילדתי את ילדיי בגיל מאוד מאוד צעיר. כלומר, אי אפשר עד הגיל הזה להספיק לקנות דעת. וראיתי שאם אני לא אעשה את זה בגיל הזה שהציעו לי, אני לא אעשה זאת לעולם.
קשר הטבור הזה ניתק מתישהו? עם אסף אמרנו, כן, את בקשר הדוק, כן. כשלאו מגיע לארץ לקונצרטים כמו בחודש האחרון, את לא מפספסת שום קונצרט שלו.
לא.
אפילו לרוטרדם נסעת כדי לראות אותו מנצח.
נכון.
לא צריך להרפות בזמן כלשהו.
אבל אני לא מהירה לו על כלום. אני מתפעלת כשהוא יוצא החוץ, אני אומרת, ריגשת אותי עד בלי די. אני לא מבקרת אותו בכלל.
אבל איך את מרגישה באמת כשתלמידים כאלה פורסים כנף, עוברים למורה אחר כי זה נהוג? זה לא פשוט לנתק את הסימביוזה הזאת.
אבל אנחנו גם מנתקים את זה כשילדינו ניסיים, הנשרים פורסים כנפיים. כן. אני מרגישה שנתתי להם מה שאני יכולה, אם אפילו עוזבים אותי באמצע, כמובן יש רגעים של אלבון, ולפעמים אולי זה בצדק, אולי הם עוזבים אותי בצדק, כי משום מה הכימיה נגמרת.
את מתגעגעת?
לא הייתי אומרת שאני מתגעגעת. אני כל הזמן עוקבת אחרי, מן עכשיו היה קונצרט של טל סמנון, וכמובן אני הולכת, אני הולכת לקונצרטים, אני עוקבת אחריהם, פשוט אני כותפת את פירות של חיי.
כן. ואיך הם מרגישים עם זה?
הם מאוד רוצים שאני אבוא לשמוע אותם.
קרן רוצים.
כי אני אגיד לך, אני בפירוש לא מבקרת אותם. אני מתייחסת אליהם כחברים למקצוע.
אין יותר הערות.
לא.
יש כאן עוד גורם שלא דיברנו עליו עד עכשיו, וזה השאיפה של ההורים. שהם רכיב מאוד מאוד חשוב במשוואה הזאת, נכון? את צריכה להתנהל גם מולם.
לא רק שאני צריכה, אלא יש לומר, כופים עליי.
ההורים.
כן, אז כשהייתי צעירה, וההורים היו מבוגרים ממני, זה היה דבר מובן מאליו. למשל, אמא של תלמידה אחת אמרה שאצלה המוזיקה נגמרה בברמס. אם אני נתתי לה למשל קבלבסקי, או חס וחלילה פרוקופייב, היא אמרה שהיא לא רוצה לשמוע את זה בבית. קיבלתי את זה כמו שהוא, כן. לא התרגשתי שום דבר. עכשיו, גדלתי, צמחתי, קיבלתי ביטחון, התחלתי לעמוד על שלי. אבל לפעמים ההורים מתערבים, ולפעמים הם צודקים. ואני צריכה בהחלט להתחשב. זה משולש שבנוי ממורה תלמיד הורה.
אבל לפעמים את גם מעמידה אותם במקום אם הם מגזימים?
הרבה פעמים. אני אקח את להב כדוגמה. שם היה לי בית תומך ממדרגה ראשונה. עד כדי כך, נתחיל מהסיפה, שאני הייתי מלמד אותו בימי שישי עד שעה 8-9 בערב, כי עד שהוא היה קם מן המיטה וישן ומתעורר, וזהו, אז אמא שלו הייתה מזמינה אותנו לארוחת ערב. אותו דבר היה ההורים של אסף.
כן.
אבל אבא מיכאל, שהוא מוזיקאי מקצועי.
מנצח לעצמו, כן.
בגיל 9 הוא בא אליי עם בקשה או דרישה שלה והשתתף בתחרות באיטליה. אני אמרתי לו, אני מתנגדת לזה, והיבאתי בפניו את דעתי, אמרתי לו שיבוא ילד סיני, וינגל מגיל 9 קונצרט של פרוקופייב. הבן שלך, אני הולכת לפי שיטה, ואני בונה את היסודות, מנגן רק אינבנציה של בח, זה יהיה רק לרעתו של הילד, הוא יחשב שהוא לא שווה כלום. אז אני לא מוכנה, ויש עוד מורים. אז הוא אמר, טוב, אני אסע לבד, אבל הוא לא נסע לבד, ועד היום הוא מזכיר לי את זה לטובה,
כן.
ואנחנו שנינו יודעים שהילד היה לייט בלומר, כן. היינו צריכים לתת לשתיל הזה, לצמוח על פי דרכו.
בכלל, התמודדות וקונצרטים פומביים, זה עסק די מפחיד, המון לחץ, יש כאלה שעם כל הכישרון לא בנויים לזה, נכון?
נכון.
בעצם כישרון הוא נתון הכרחי, אבל כדאי לומר שצריך לא מעט כישרון גם כדי להתנהל כמוזיקאי מקצועי, או אפילו לשרוד בעולם האומנות והמוזיקה.
נכון,
את אבל מכינה אותם גם לזה?
אני מכינה אותם, בוודאי. אבל זה נכון שיש ילדים שלא יכולים להופיע.
למשל תחרויות, את חושבת שלא לשלוח ילדים לתחרויות לפני גיל מסוים?
אני חושבת, לתחרויות בינלאומיות. בגלל שהעולם נעשה כפר קטן, ודרך הלימוד, גם ברוסיה, היה, היום כבר לא כל כך, אבל בעיקר במזרח, היא נגינה של שעות רבות בבתי ספר מוזיקליים, מגיל צעיר, כלומר ההשוואה בינם לבין החינוך הישראלי תהיה לא מוצדקת.
וכשאת בוחרת שלא לשלוח ילד, נער, להתמודדויות כאלה, זה קריטי, כלומר, תעית פעם בהחלטה כזאת ששלחת מישהו שלא מתאים, או מנגד החמצת מישהו שהיה יכול להמריא ולא מספיק הערכת את יכולותיו? היו לך פספוסים?
אני חושבת שדווקא ההפך אני עשיתי. אני הייתי שולחת תלמידים שלא מתאימים, ואז הם לא עברו. אני נטיתי לעשות את זה, כי ההורים בדרך כלל רוצים, כי זה כרוך בתשלום. אמרתי, הילד רוצה שילך?
יש לך חרטות?
לא, לתלמידים מסוימים מאוד, איבדתי את דעתי המקצועית עליהם בגיל 18, כשהם רצו ללכת לדרך המוזיקלית, ואמרתי, אל תלכו. ואני שומעת מהם היום כמה שאני צדקתי.
אבל יש דברים שאת כן אולי שגית ואת מתחרטת, אולי שפגעת במישהו?
כן, בוודאי שכן. בוודאי.
מה למשל?
אני פגעתי פעם בילדה נפשית, ואני מתחרטת על זה, התחרטתי על זה מיד. אבל כמו שאני אומרת לך, אני בתוכי מאוד מאוד ספונטנית, והייתי צעירה, זה לא קורה בתקופות המבוגרות. למשל, הכי הרבה סבלנות יש לי היום, וזה מדהים.
בגיל 82.
כן.
אז סיפרנו שאת מלמדת כ-65 שנים, זה חתיכת זמן.
כן.
וגם את בוודאי עברת תמורות, התפתחות, עבר. כאשר ההשתלמות בחול, מין קו פרשת המים, נדמה לי שאסף זוהר אמר שיש חנה שלפני אמריקה ויש את חנה שאחרי, אבל דברים גם משתנים באופן ההוראה, כי הזמנים אחרים, התלמידים אחרים, העולם המוזיקלי עובר שינוי, כמו שאת אומרת. מה השתנה אצלך?
אצלי הביטחון במה שאני עושה גדל בעקבות הידע. לגשת לטכניקה בצורה מדעית יותר.
כן. כמה מתלמידייך הפסנתרנים, גם הם עוסקים בהוראת הנגינה בפסנתר, והם
רובם
מגיעים אלייך לא אחת, ואת מסבירה להם שעשר שנים בהוראה זו רק ההתחלה.
נכון. הניסיון הוא הדבר החשוב ביותר.
אבל עשר שנים זה לא מספיק ניסיון? עשר שנים,
לא. לא.
איך? זה די הרבה זמן.
זה לא הרבה זמן.
זאת אומרת שהשיטה נבנית תוך כדי השנים, ועם התנסות, עם הרבה תלמידים.
עם מגוון שונה של כישרונות וגילאים. צריך הרבה שנים בשביל העבודה הזאת. הבשלות ממש מגיעה בגיל 50 ומעלה.
וואה. היו במהלך הדרך דרכי פעולה שלא עבדו, והיית צריכה לשנות ולהתאים?
בוודאי. אני אגיד לך, כשהייתי צעירה, לימדתי אחרת. אני הרגשתי שגמרתי את האקדמיה ולמדתי אצל מורה מצוינת, שאני לא מצליחה להוציא מתלמידיי את הצליל שאני רוצה. והבנתי שזה קשור בטכניקה, וזה מה שגרם לי כל הזמן להסתקרן וללמוד עוד ועוד. פעם באתי עם תלמידה, הבאתי את הסונטה לאור הירח. ואני ידעתי מראש שאף אחד לא העיזה להביא לפרסלר תלמידה, שפחדו ממנו. ואני אמרתי להם, אני יודעת שזה לא טוב, אבל אם אני לא אלמד, אני לא יודע אף פעם. והתיישבתי על ידו ובלעתי כל מילה מדבריו, ואחר כך עוד קורסים רבים ונשארנו ידידים. כן. רציניים מאוד.
אני מניחה שהיו גם לא מעט תסכולים בוודאי, בדרך,
בוודאי,
נכון?
בוודאי, בוודאי. בגלל שאני לא ידעתי.
את זוכרת רגע כזה של אכזבה גדולה, של תחושת כישלון אולי, משהו ששבר אותך?
לא שבר אותי כלום. אני אישה מאוד חזקה. בדרך כלל, שהעירו לי אנשי מקצוע, שהערכתי אותם, לקחתי את ההערות על עצמי. לא הייתי ישנה בלילות, ואחר כך הייתי ניגשת לפסנתר, והייתי חושבת, מה הוא אמר? מה הוא רצה.
אבל אני שואלת אותך על רגע של תסכול או אכזבה.
זה מתוך העובדה שתלמיד ניגן בתחרויות שלא כמו שציפיתי.
ואת הרגשת שזה כישלון שלך, לא שלו?
לא, זה משותף. ידעתי מראש שלילד יש התרגשות גדולה לפני הופעות גדולות, וזה עשוי לא להצליח.
ומה זה עושה לך כשזה לא מצליח?
זה גורם לי להשתדל יותר.
אבל באותו רגע כשזה קורה...
לא, כלום, שום דבר. אני לא נכנסת לשום מצבי רוח חיים.
ומנגד, זה אולי קל יותר. הרגע שהיית הכי מאושרת בהקשר הזה, שרגשת שזה בזכותך במידה רבה, שיש לך חלק ענק בזה שמישהו עשה את זה בגדול. זוכרת רגע כזה?
כן, בוודאי. קודם כל, אסף ניגן עם הפילהרמונית את הקונצרט של באך. הוא ניגן לפני רובינשטיין, קטע של ברמס מאופוס 116, והוא למעשה קיבל את הקומפלימנטים הכי גדולים מרובינשטיין.
זה היה רגע מרגש
בשבילי. זה היה רגע מרגש ביותר, אבל זה גם היה רגע שאני ידעתי שאני חייבת ללמוד המון עוד. היה לי תלמיד בשם אוהד בן ארי, שהפסנתרן של הפילהרמונית לא הופיע, והודיעו לי חודש ימים מראש שהוא צריך לנגן במקומו את הקונצרט של בטהובן מספר 2. הוא היה ילד מוכשר מאוד והכנתי אותו, אבל הוא היה קטן ולא היה לו חוזק בידיים, וגם בחזרה אני שמעתי מכל הדדים שהתזמורת תכסה אותו, אבל הוא ניגן יפה. בשבילי זאת הייתה התרגשות עצומה.
אני מתארת לעצמי שגם עם להב היה לך...
עם להב זה היה סי. אבל אני אגיד לך מה שהיה. זה היה טירוף הזדמנויות. שהוא ניגן את צ'ייקובסקי, את הקונצרט של צ'ייקובסקי. הוא איש במה. הוא נולד על הבמה. הוא גם שר באופרה לבוהם, בבימויו של זפירלי, בגיל 9. הוא אמר לך?
לא.
טוב. אז זה היה קונצרט של נגנים צעירים. כולם היו בני 18. הילדים רעשו באולם, זובין מת היה עצבני, ואיכשהו התחיל לנגן, זובין היה ממש נפעם, ופתאום הוא שכח להגיד לתזמורת, לתת אקורד מסוים, ולאו, שהכיר כל תו, נתן את האקורד במקום התזמורת, ואז התזמורת כולה צחקה יחד, והזמינו... אותו ואותי לחדר, והוא אמר לו את מה שהוא אמר לו, שהוא ברוך כישרון שמאז ברמבם לא שמע כישרון כזה, הוא אמר לו בפנים.
וזה היה בשבילך רגע...
וזה היה בשבילי
את
רגע...
את זוכרת מה?
כן. שאני לא אשכח אותו בחיים.
מה עשית? את זוכרת?
בלעתי את הלשון.
לא חיבקת אותו?
באותו מעמד לא, אני חיבקתי אותו הרבה מאוד.
הוא קיבל חיבוקים.
הוא קיבל גם לא חיבוקים, לא מכות, אבל הרבה אהבה והרבה יחס, אבל גם הרבה מאוד הערות, אולי אפילו מעליבות, כי הוא היה מוכח את זה.
זה ברור למעלה מכל ספק שאחרי עשרות שנים את מכורה או... את מאוהבת במקצוע הזה. את יכולה להסביר למה, מה מחזיק אותך כשאת אישה למעלה מ-80 עדיין שוב ושוב עם ילדים חדשים, בלי פשרות, בלי הנחות, עם סבלנות אין קץ? אני יכולה להעיד שראיתי אותך נותנת שיעור ויושבת על תיבה אחת בסונטה של בטהובן חצי שעה עד שהצליל יצא כמו שצריך. מה מחזיק אותך? מה את אוהבת?
אני חושבת שהאופי שלי לא השתנה. אני אוהבת שלמות, ומאחר ואני הצלחתי לקבל אותה באופן יחסי לכוח היכולת שלי, א', ב', אני מאוד אוהבת עבודה עם ילדים ונוער. אני אוהבת את הנתינה. לפעמים עוזבים את העבודה שמעסיקה את האדם. 40 שנה מחכים לפנסיה. אני הגעתי לפנסיה, אולי עוד לא הגעתי. החינוך זה בדמי, בנפשי, זה, בשבילי חינוך זה ייעוד, לא מקצוע. אני חושבת שזה חינוך לחיים, לראות את החיים כמות שהם, לבחון את עצמך. אני חושבת שאני נותנת להם ערכים כלליים מלבד המוזיקה.
מורה לחיים.
מורה לחיים, וזה לא נגמר. זהו.
חנה שלגי, אני מאוד מודה לך.
בבקשה, נעמת לי מאוד.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום עם המורה המיתולוגית לפסנתר של טובי הפסנתרנים שצמחו כאן, חנה שלגי. תודה לאלון מקלר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית של מאחורי הקלעים גם בשישי הבא בשש, שידור חוזר מחר בשתיים בצהריים, וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות.